צהריים טובים.
השיעור
עלינו נשמת שרה סילביה בת קטלינה. טוב. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. הפרשה הידועה של המאבק עם המלאך, המפגש עם עשיו, ובאיזשהו מקום לכאורה happy ending, נשמע, האחים מפגשים ומשלימים אחד עם השני, שזה פשוט סיפור, איך אומרים, חבל על הזמן. אבל יש כאן המון 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 דברים לימודיים. כמו שאמרנו בכלל, כל פעם חוזרים ואומרים את זה, שלא נתראה ונתבלבל, במיוחד בספר בראשית. כי הכל סיפורים יפים ומעניינים. אנשים עלולים לטעות שבאמת מדובר כאן באיזה סיפור מעשיות. אין שום קשר. צריך חשוב להבין שהדברים כל כך עמוקים וכל כך באמת צריך להבין אותם. כל כך וישלח יעקב מלאכים. איזה מלאכים הוא שלח? באמת מלאכים? לא מלאכים? אני כותב על זה השבת. יש דיון שלם בכלל, אם מותר, מה זה דיון? אם מותר להיום, בימים שלנו היום, להשתמש בכהן. זאת אומרת, אם אתה...
בכהן?
כן. אם מותר לך...
איזה מטרות?
לדבר בזוי, תנקה את השירותים. תוריד את הזבל.
להעסיק כהן.
כן.
עד כדי כך?
כן. כי הוא כלי קודש.
אבל היום אין... אבל אין את בית
המקדש... אז אני אומר לך שאפילו היום...
אין את בית המקדש הוא משרת אותו.
אז אני אומר לך, אפילו היום ישנו דיון הלכתי גדול, על העניין של מה מותר ומה אסור.
אני הייתי הולך אפילו לפני זה, למה גבאי? גבאי חד להיות כהן. כי כזה, כאילו הוא משרת את זה. לא, אז אני לא...
להפך,
להפך.
למה יכול? להפך. הכהן הוא הדרגה הכי גבוהה מבחינת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בכלל לא צריך להיות קשור אלינו. הוא בעצם מקשר אותנו לבורא עולם. הלוי זה כבר משהו אחר. הלוי התפקיד שלו לשרת את הכהן.
הבנתי.
זאת אומרת, הכהן הוא הדרגה הגבוהה ביותר. זה לא שיש כאן איזושהי מין היררכיה, סליחה לביטוי, כמו בעולם, עוד פעם, הגשמי. מדובר כאן על כל אדם צריך למנות את תפקידו, ובהתאם לכך הוא מקבל את היכולות שלו. אבל זה הכל יחידה אחת. זה כמו שאתה, יש את הראש, יש את הרגליים, יש את הידיים, זה הכל חלקים מאותו גוף. זאת אומרת, חשוב להבין את זה. עכשיו, מה שקורה, הוא וישלח יעקב מלאכים. לכן יש דיון שלם, האם באמת זה מלאכים אמיתיים, ויש אפילו הסבר שאומר שמלאכים, הכוונה שליחים. קרא להם מלאכים. והשלח הקדוש למשל בא ואומר, בכלל מדבר על כפילויות בפרשה, הפרשה שלנו מלאה עם כפילויות. המון כפילויות. כאן, הנה, השלח מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר. ארצה שעיר שדה אדום. מה אני צריך כל התיאור הארוך הזה? עכשיו, אל עשיו אחיו, כולנו יודעים שזה אח שלו. אחר כך אומר לו, קודם הוא לאדוני לעשיו. למה זה לאדוני? למה זה לעשיו? כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי. ואחר כך אומר, הקטע הכי מעניין זה שאצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. תחליט, אצילי נינה מיד אחי. כולם יודעים שזה עשיו. אתה יודע מה אתה רוצה להוסיף עשיו? אין בעיה. אצילי נינה מיד אחי עשיו. למה פעמיים מיד? אומר, כמו שמסתכלים בפירוש רש"י, בכלל אנחנו מגלים. עם לבן גרתי ואחר עד עתה. אומר, מה זה עם לבן גרתי? זאת אומרת, עם לבן גרתי... ולא יתקיים בי הברכה של אבא, הווה גביר לאחיך, שתשימו לב, גרתי, עם לבן גרתי, ואם אני לוקח גביר ולא יתקיים בי, מה זה בי? אם אני אוציא את הבי מהגביר, מה נשאר?
גר.
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 זאת אומרת, אני גרתי, הייתי גר, לא יתקיים בי עד שאני אהיה אדון. יצחק ברך את יעקב, שהיא אדון ושליט, וכולי, אומר, אתה לא יתקיים בי, אז אתה לא צריך להתרגש. מצד שני, אומרים שיש כאן, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כי גרתי זה תרייג. זאת אומרת, בא ואומר בעצם לעשיו, מה הוא אומר? הוא אומר לו, עשיו היקר.
גרתי זה
תרייג. תרייג. גרתי.
תחשוב.
זה אותיות תרייג. עכשיו, זה דבר גדול. תחשוב על זה שיעקב גר אצל לבן, המקום הטומאה הכי גדול שיכול להיות, ומקיים את כל המצוות, זה מדהים. אז מה הוא אומר לו בעצם? אם אתה חושב לרגע שאני נחלשתי מבחינה רוחנית, שאתה תוכל עליי, אז תדע לך שלא. אני, ברוך השם, שמרתי על הכל. עכשיו, במקלי עברתי את הירדן. מה זה במקלי עברתי את הירדן? גם כאן יש כמה פירושים. קודם כל, העניין של... במקלי כאילו בלי כלום. לא היה לי שום דבר. עכשיו, עוד דבר, נעשה לו נס. הוא היכה עם המקל והירדן נבקע. אני, עוד פעם, מראה מצד אחד את הכוח שלו. זאת אומרת, יש כאן חיבור מדהים בין ה... עולמות בין הנאמר לבין הכוונה. זאת אומרת, יש כאן באמת דיפלומטיה ממדרגה ראשונה. אומר, כשהוא פוגש את עשיו, הוא אומר לו ככה. הוא אומר לו, עוד נקודה מעניינת. איפה זה?
אבל אצל כולם זה גם...
כי על כן ראיתי לפניך כראות פני אלוקים ותרצה לי. מצד אחד זה חנופה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. איך אתה מתחנף אליו ככה? אבל אם אנחנו נבין מה מסתתר כאן, הוא אומר, מה זה כפני אלוהים? איפה אתה יודע מה, איך נראה הקדוש ברוך הוא? איפה אתה יודע מה מדובר בכלל? אז זה משהו מאוד גבוה. זאת אומרת, כאילו אתה אומר, אתה מכיר את הדברים האלה. אז רש"י באמת מסביר, אדוני הסב, בדרך אני פגשתי את המלאך שלך. ו... ניצחתי אותו. אז אתה תחשוב שאני איזה פרייר. זאת אומרת, מצד אחד כאילו הוא בא ואומר לו, תשמע, מתחנף לפניו. מצד שני הוא בעצם אומר לו, הפוך מלהתחנף. אמר, תיזהר ממני. אני עם המלאך שלך נלחמתי והצלחתי. זאת אומרת, יש לנו כאן באמת את החיבור הזה של העולמות, בצורה מאוד מאוד מעניינת. את החיבור בין העולם הרוחני לעולם הגשמי.
למי הוא אומר את זה?
לעשיו. הוא אומר לו, כך, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. עכשיו זה רק, אני נגעתי בכמה דברים. יש כאן...
אבל עשיו לא שלח את המלאכים. הוא שלח מלאכים לעשיו.
בוודאי. אבל הוא אומר לו, אתה, כאילו אני רואה אותך כאילו ראיתי מלאך אלוהים.
אוקיי. כאילו אתה מלאך אלוהים.
כן, כאילו נתן לו כבוד...
של מלאך אלוהים.
מה זה, כן, כן.
לך שגם אם מלאך אלוהים
מתכוונת. אז מצד אחד, זה נראה איזה חנופה. מה זה, תראי, מה קרה לך אתה? אבל מצד שאנחנו קולטים שיש כאן אמירה פנימית. זה, יעקב אבינו, זה באמת, הוא דמות שיש הרבה מה ללמוד ממנו. כי אני חושב שהוא מלמד אותנו בדרכי הנהגה. זאת אומרת, אתה בא להגיד למישהו משהו, אתה יכול להגיד לו איזה בשתי דרכים. אתה יכול לפנות אליו ישירות ולפגוע בו, או שזה יפגע בך גם. כי אם זה אחד עם כוח, אתה תדבר איתו לא יפה, מה יהיה התוצאה? אתה תשלם על זה. מצד שני, אתה יכול להיות חכם. אתה יכול לרמוז לו, וככה אתה שומר על הכבוד שלו, ומצד שני אתה רומז לו, תשמע, אל תתעסק איתי. כי יש לי הרבה כוחות. ועם לבן גרתי. זאת אומרת, אותו דבר. זה אותה משמעות. וכאן חשוב להבין גם את העולם הרוחני והעולם הגשמי, אז הקטע היותר חשוב זה להיות מודע לסכנות שהחברות שלנו או הידידות שלנו עם אנשים מושחתים, מה זה עלול לגרום לנו. אז הוא אומר, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. עכשיו חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על יעקב, כבר קלטנו ודיברנו זה בשבוע שעבר, זה לא בן אדם שאין לו כוחות. עזוב את הכוח הרוחני שלו, בן אדם יש לו כוחות גשמיים, כוחות פיזיים עצומים. הבן אדם מבין, מאמרים אבן, שאיזה לפחות 12 רועים צריכים, מרימים אותה. הבן אדם מרים אבן שאף אחד לא יכול להרים אותה, אבן שבגודל עצום הוא מרים אותה.
שהוא צריך את הכוחות, הוא מקבל את הכוחות הגשמיים.
לא רק זה, יש לו אותם, והוא לא משתמש איתם.
הוא
מנתב את הכוחות למקום הנכון. זאת אומרת, מה שאנחנו כאן לומדים זה שיעקב אבינו, כשהוא בא ואומר, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, אנחנו צריכים להבין מה הוא מדבר. אבל אם יש, אם יקרים, יש כוחות כל כך גדולים, מה הוא מפחד בכלל מעשיו? לך תחסל אותו.
כאילו הוא אומר, תחזיקו אותי שאני
רק קיים. בדיוק. לא, לא, צריך להבין מה הולך כאן.
למה הוא אומר כפול, יד
אחי עשיו? עכשיו, זה הדבר הכי חשוב שיש בפרשה.
כי פעם אחת הוא ככה, הוא חושב על ככה.
קודם כל יש לו בעיה. קודם כל, יעקב יש בעיה.
כן,
לא, וגם יש לו בעיה. הוא לא יודע מה הולך לקרוא עכשיו. תראה, עשיו, כשהוא עזב את באר שבע, מה עשיו רצה לעשות? להרוג אותו.
להרוג אותו.
עכשיו, אחרי כל אותם שנים הוא חוזר. עכשיו, הוא מגיע עם 400 איש, ו-400 איש איתו. עכשיו, השאלה נשאלת, הוא בא עכשיו למלחמה?
להתחנף אליו או להתחנף אליו?
הוא בא אליי למלחמה, או שהוא בא לעשות שלום?
כן.
זאת אומרת, יעקב לא יודע. ויחץ את המחנה, מה הוא עושה באמת? הוא מחלק את המחנה לשתיים. עכשיו הוא מחלק, גם זה עושה בחוכמה, החלק הראשון בלי נשקים, ומאחורה יושבים כל אנשי המלחמה.
הוא רוצה לבדוק לאיזה כיוון...
למה? אם אני מגיע והוא בא לשלום, אז כל אלה עם הנשקים, טק טק, תחביאו את הנשקים, הכל סבבה. אבל אם הוא בא עם נשקים ובא להילחם, אז המחנה של השלום כאילו מתפזר החוצה, אסטרטגיה חביבה, והמחנה האחורי פורץ קדימה להילחם. זאת אומרת, הוא מכין את עצמו, גם למצב הזה וגם למצב הזה. אז כשהוא אומר, אצילי נינה מיד אחי, אם הוא בא אליי בתוך אח, אז בשביל מה צריך להציל אותך? אני מבין, אצילי נינה מיד עשיו, הרשע. אבל אצילי נינה מיד אחי, אני לא כל כך מבין. אלא, אם כן, הוא מנסה להגיד לנו משהו. וזה כרגע אמרנו. התורה רוצה להדגיש קודם כל שיש כאן חשש כפול. יש כאן חשש גשמי וחשש רוחני. ודווקא החשש הרוחני הוא שמפחיד את יעקב יותר. כי הוא לא אומר אצילנה מיד עשיו מיד אחי, אלא אומר אצילנה מיד אחי מיד עשיו. מה יותר חשוב לו? אם הוא יבוא אליי לעשות שלום, אני בברוך רציני. כי להילחם איתו אני לא יכול. ועכשיו שהוא מחבק אותי ומנשק אותי מה שקרה במציאות, אנחנו עוד פעם נהיים סחבקים. ואם אתם זוכרים, שכשהוא היה בבטן של האמא הם כבר רבו, והסברנו ואמרנו, שאפילו שמלאך לימד אותם שם התורה, יעקב אבינו כשהיה בית מדרש בחוץ, רצה לברוח ללמוד בחוץ, ולא יצא למלאך למה, כי החברותה שלו זה עשיו הרשע. אז ברור לנו שיעקב לא בדיוק מחפש את חברתו של אחיו. הוא היה מאוד רוצה שיהיה יחסים קונקרטיים, אבל בזה נגמר הסיפור.
שלום קר.
בדיוק, אתה תישב בבית שלך, אני ישב בבית שלי, וזה גם מה שקורה. כי הוא רוצה ללוות, אתה אומר, לא, לא, עזוב, עזוב, אני... תלך אתה, אני אבוא אחר כך. למה? הוא לא רוצה שום קשר עם עשיו. ולכן כאן הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו משתי הבחינות האלה, כאשר הבחינה החשובה יותר היא דווקא הבחינה הרוחנית. ואנחנו יודעים את זה ורואים את זה לאורך כל הדורות. מה שפגע בנו יותר מכל, זה לא התקפות הגשמיות, אלא דווקא הרוחניות, זאת אומרת, ההשפעה של החברה הרעה. אנחנו מתקרבים לחנוכה גם, וזה בעצם כל הרעיון של חנוכה. באו היוונים עם התרבות שלהם הנאורה, ותחשבו אתם, כל התרבות המערבית זה תרבות יוון. זה הכל מבוסס על תרבות יוון. כל התרבות שאנחנו היום מכירים אותה, התרבות המערבית, הבסיס והיסוד שלה זה יוון. שהם באו, תחשבו על זה, הם הביאו לעולם את כל הדברים היפים. כן. אם זה הטרגדיה, הקומדיה, הספורט, האולימפיאדה, פילוסופיה, מוסיקה, כל הדברים האלה למושגים יוונים. זאת אומרת, בעצם הביאו לנו לכאן את המצב, את הדברים הכי... אז אנחנו רואים, מבינים שבעצם יעקב מפחד הרבה יותר מהחברה הרעה. ואנחנו יודעים את זה בחיים גם, שברגע שאנחנו נתקלים בחברה רעה, ההשפעה היא הרסנית. וזה בעצם מה שקרה עם תרבות יוון. תשימו לב, תראו, היום אנחנו מסתכלים מסביב, מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? כולנו רצים אחרי הדברים האלה של תרבות יוון.
אחרי אותו דבר.
לא השתנה כלום. מה זה התייוונות? כשמדברים על התייוונות, זה כל החבר'ה, אלה, סליחה על הביטוי, שמפעילים אוטובוסים בשבת, שעושים, מחללים את כל קודשי ישראל, בשביל הנאורות במרכאות. הרי מה הייתה הבעיה של היוונים? הם חשבו שהם מביאים את האור, דרך אגב, בכל מקום שקיבלו אותם, היה ככה קיבלו אותם.
נכון.
הם הביאו אור. תחשבו על זה, באים לאיזה מדינה של שרתים פרימיטיביים, שכל מה שהם יודעים זה, סליחה על הביטוי, לקום בבוקר, לצוד, לאכול, לריב ולישון. זה מה שהם יודעים. פתאום מביאים להם הצגות, מוסיקה, פתחו להם את העיניים. דרך אגב, אחד הדברים העניים אומרים, יפיפית. ליפת, אומר יפיפית ליפת וישכון באוהלי שם, דיברנו על זה. יפת זה יוון. אז אומר, הברכה שהוא מקבל זה יפיפית ליפת וישכון באוהלי שם. יפת זה יופי, יוון זה יופי. זה יופי, יופי, יופי חיצוני מדהים, זה יופי עצום.
יוון זה הגשמיות.
כן.
זה המודל הגשמי הכי...
בצורה היפה שלה.
הכי יפה שיכולה להיות.
בצורה יפה שלה. בצורה יפה שלה. ואיפה הוא שוכן? זה דבר מדהים. באוהלי שם. מי זה שם? זה אנחנו. כן.
מה הייתה מוכן?
לחיות בתקופה ההיא.
אומר, ישכון פה אוהלי שם. מי זה אוהלי שם? זה אנחנו. הוא שוכן בתוכנו. ומאוד קשה להוציא אותו. ויעקב כאן אומר לנו, וזה לא, בכדו סתם נופל בדיוק, הפרשיות האלה נופלים לפני חנוכה. כי זה כל הרעיון של חנוכה. לגרש את החושך. איזה חושך? זה אור. אתם זוכרים תמיד את הסיפור הזה שאני תמיד מספר על התפריע הזה שהגיע פעם ראשונה לבית קולנוע בעיר, והולך לראות סרט. הוא יושב, פתאום נהיה חושך. ופתאום הוא רואה על המסך, הוא רואה תנועות, דמויות זזות. אבל הוא לא רואה כל כך טוב. מה למה בחושך? למה הם לא מאירים את השיעור כמו שצריך את המסך? למחרת הוא מגיע עם פרוז'קטור. הוא אומר, אני אעזור להם, אני כנראה לא מבינים. איך שמתחיל הסרט, הוא פותח את הפרוז'קטור, מה קרה?
לא רואים כלום.
לא רואים כלום. כולם צועקים לו, תחבא את האור! עכשיו, זה בדיוק מה שקורה המצב שלנו. אנחנו חיים בסרט. ואנחנו רואים את הדמויות זזות, וזה בחושך. וברגע שמישהו פותח את האור האמיתי, מה קורה? כל הסרט הזה נעלם, ומה אנחנו צועקים לו? חבא את האור, תן לנו להסתלבט, תן לנו לשתות, תן לנו ליהנות, תן לנו לרוץ אחרי השטויות האלה. אבל זה החושך. זה האסון הכי גדול שקרה לעם ישראל מאז ומעולם. ברגע, ואתה רואה, אנחנו רואים את זה היום במדינה שלנו, שאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים את ההשפעה היוונית.
שדיברת... זה גרש.
כן, ואנשים, הבעיה היא שהם שרים את זה בכל המקומות, בכל הגנים, אפילו לא יודעים מה זה חושך. אתם מבינים? לא יודעים על איזה חושך אנחנו מדברים, ולא מבינים שחושך אנחנו מדברים, ולא כל כך יאהבו לגרש אותו. הם גם לא רוצו לגרש אותו. הם יגידו להם את חברות, וזה מה שהם עושים לנו. הם מחבים את האור. הם מחבים את האור של הקדושה. תראה את המלחמות האלה של הדתה, תראה את הבחירות האלה, נגד הדת, נגד היהדות. אתה הולך נגד היהדות, אתה הולך נגד, אתה קורט את הענף שאתה יושב, כל הזכות שלנו הקיומית היא המסורת והרוחניות שלנו. זה מה שהחזיק את עם ישראל לכל אורך הדורות. באו היוונים לכאן. הם היו בהלם טוטלי. הרי אנחנו, גם לפעמים, גם היומנים, גם היוונים, גם הרומאים, הם נלחמו כאן על, על מה? הם היו אימפריה. מה הם צריכים אותנו? אימפריה! מה הם צריכים אותנו? תראה את הרומאים שם, תראה מה שקרה במצדה שם. תראה, אתה רואה שם, אתה מספרים לך את הסיפור של מה שקרה שם, אתה בהלם. בשביל זה קומץ אנשים מביאים אלפי או עשרות אלפים, אני לא אפילו קל לחיילים, ובונים דייק, ובונים זה, בשביל מה? תעזור אותם, תן להם למות לבד. לא. כי אנחנו האור, האמיתי. והם לא הבינו. כי זה כאילו בא ואמר להם, רגע, רגע, כל הדרך שלכם, הנאורה במרכאות, מעוותת לחלוטין. הם לא יכלו לקבל את זה. וזה מה שאומר לנו כאן יעקב, אצילי נינה מיד אחי, מיד אסף. קודם כל מיד אחי. כי אם האויב נלחם איתי פיזית גשמית, אני יודע איך להתמודד עם זה. אבל מאוד קשה להתמודד עם הרוח. עם הרוח הלא נכונה. מאוד קשה.
בטח.
אתה יודע, לכל אורך הדרך, לכל אורך הדרך, שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו תמיד חייבים ללכת לדרך, בדרך הישרה, ולא להיות מסוכסכים, ולאהוב אחד את השני. לכל אורך הדרך, מהיום של אברהם, אולי אפילו לפני זה, כל סיפורי התורה, תמיד היה את הרשע, היה את הטוב.
נכון.
זאת אומרת, תסתכל, תסתכל אפילו אברהם, היה לו את ישמעאל, שהוא נלחם איתו.
נכון.
ואחר כך היה לו את יצחק, שהוא נלחם, אחר כך היה לו את יעקב עם עשיו, אחר כך היה לו את יוסף עם האחים, אחר כך... כאילו, תמיד יש את הקונטרה של הלא טוב ואת הטוב.
נכון, עכשיו השאלה איך אני...
גם אנחנו ככה בעם היום מתנהגים ככה.
נכון, זה בדיוק העניין.
אז כאילו, אתה יודע, אז אתה אומר, יכול להיות שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
לא, זה ברור שהוא רוצה.
שיהיה את הקונטרה של אלה שנוסעים בשבת ואלה שנוסעים בזה. כי ככה יגלגל העולם.
היום דיברתי על זה בית הכנסת ואתמול גם, על העניין הזה של הבחירה החופשית, שבעצם... במידה שאדם מודד מודדים לו, שהיום יש הסתר פנים. מה הסתר פנים הזה עושה? יש מצב שאתה עושה עבירה ולא נוחת עליך שום דבר משמיים. זה כמו שאתה יודע, יש כאלה אנשים שחוזרים בשאלה, אומרים, נו, אז אני חיללתי שבת ושום דבר לא קרה. לא קיבלתי איזה בומבה בראש, להפך אני עושה חיים משוגעים. אז אני אכלתי חזיר, נו, אז מה? לא קרה כלום.
חוזרים בתשובה זה ככה.
אני עוד
פעם. חוזרים בשאלה.
אני אדבר לחוזרים בשאלה. חוזרים בשאלה, חוזרים, אכלתי חזיר, כי אחד שהיה דתי כל החיים שלו, ופתאום הוא עושה דברים שנגד, הוא כאילו מצפה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו. ולא קורה כלום. וזה מחזק אותו כאילו בדרך. אבל זה כל כך מטומטם הגישה הזו. כי הרי בעצם צריך להבין...
זה מה שהוא חונך כל השנים.
לא, אבל הוא חונך לא נכון. הוא חונך לא נכון. כי זה בדיוק העניין. כי אמרו לו
שזה משמיים אם נופקים.
יש הסתר פנים. ומה הסתר פנים אומר? הסתר פנים אומר שאתה תענש. ואתה תענש במלוא חומרת הדין. אבל איך ומתי, זה הקדוש ברוך הוא יותר. זאת אומרת, לך יש את הבחירה החופשית, אחרת לא תהיה בחירה חופשית. תראו לעצמכם שאני, סתם לדוגמה, אוכל חזיר, ואז הקדוש ברוך הוא מעניש אותי מיידית, ואני, הדבר הבא שאני אוכל מרעיל אותי. אז אני יותר לא אגע בחזיר. למה? כי אני יודע שאם אני אגע בחזיר, אני אמות, חס ושלום.
יכול להיות שפה אתה עומד במבחן, כדי לראות איך אתה מתמודד, אם יש לך את החזיר.
אבל זה בדיוק העניין, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, יש לך התמודדות תמידית, ולכן הסכנה הגדולה כאן לדעת ולהבחין בין מה הוא טוב ומה הוא רע. כי יש הסתר. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד רואים מה הוא טוב ומה הוא רע. זה בדיוק הבעיה. אתה לא תמיד רואה מה טוב ומה רע, לפעמים לא תמיד אנחנו מבינים. וזה מה שאומר יעקב, הצילי נינה מיד אחי. תציל אותי מהבעיה שאני לא אתקל או יותר, אני אתן לכם דוגמה. יצא לי לא פעם ולא פעמיים להיות באירועים, נגיד, של חברים. ובטח להם גם יצא. לפעמים אתה מגיע לאיזה אירוע פלצני כזה. כמו שאני גם הגעתי, לא... אתה מגיע אירוע פלצני, כולם לבושים, שיא המודה, שיא האופנה. מה זה? הכל נוצץ, כולם מחייכים, מוזיקה, אוכל הכי טוב שיכול להיות. ולכאורה, מישהו מסתכל על זה מבחוץ, אומר, וואלה, גן עדן. כשאתה שומע על מה מדברים שם, וכשאתה יודע מי עם הדמויות מאחורי הבגדים, ואחורי כל האוונטה, אתה מגלה את כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. ואני אומר את זה, אתה מיידות ממקור ראשון. זאת אומרת, דווקא הבעייתים ביותר זה לא אלה העשירים באמת. דווקא אלה שהם לא כל כך עשירים, הם אלה שעושים תחיר הרבה רושם, והם אלה שמדברים על המיליונים. כי אלה שבאמת עשירים, יש להם את זה.
הם לא מחפשים לראות את זה.
לא, בדיוק. ובטח לא מקצינים את זה.
אבל אנשים שרוצים להראות את זה, הם רוצים להראות את זה בגלל שהם רוצים בסופו של דבר להגיע לאנשים העשירים האמיתיים.
יפה. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים.
זה הדרך שלהם כדי להגיע, והם לא קולטים מה הם עושים.
זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים. ואז אדם, לפעמים אני, זה מה שלפעמים מביא, זה מחלי אותי, כי החבר'ה שלי, כשהייתי צעיר, החבר'ה שהיו, זה היו החבר'ה. גם אני הייתי חלק מהבלגן הזה, בוא נגיד ככה. החבר'ה שהיו חייבים תל אביב עם צפנבונים, למרות שאני הייתי פתח תקוואי. והם החבר'ה שדיברו על מיליונים ודיברו על זה, והדבר הכי מצחיק הוא שאני היחידי שהיה עם אוטו, והם לא היה להם אוטו, אני היחידי שהוציא כסף, הם לא הוציאו כסף, אבל הם דיברו על המיליונים, ואני, עוד פעם, ברוך השם, לא היה חסר לי שאף פעם שום דבר, ברוך השם. כן, ולא...
הדיבור הזה הוא בעצם התהליך שהם רוצים להגיע,
חלק מהם, באו משפחות עשירות והיה להם. אבל הדבר המעניין זה שהיום אני מסתכל אחורה ואני רואה דבר מאוד מעניין. אלה שבאמת כל מה שעניין אותם זה הגשמיות, הם נשארו אותו דבר. זה כאילו שאתה מסתכל עכשיו, אתה רואה ילד משחק בארגז חול. בסדר. אבל תראה לך שאתה רואה בן אדם בן 50 משחק בארגז חול. אתה רואה בן אדם, תראה, מה אתה לא יודע שזה ארגז חול זה כלום, זה שטויות? אתה משחק בנדמה לי? זה שאתה בתור בחור צעיר עודף אחרי השטויות והעברים, אתה מבין את זה. אבל שאתה רואה בחור כבר, מה זה בחור? אתה רואה בן אדם מבוגר, יש ילדים, ולפעמים אפילו נכדים, ועדיין מתנהג ככה, זה כל כך שם את הדברים בפרופורציה, אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, כאילו אתה פתאום אומר, אין לי קשר איתו, זאת אומרת, אני לא, על מה הוא מדבר? זה מה שמעניין אותו? מדברים רק על כסף, על נסיעות ועל הדברים, ומה שהכי מצחיק זה כמו שאמרתי, כל אלו שמדברים הכי הרבה, הם אלה שבעצם אין להם. ומה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם הכי גרועה. כי הוא כדי להציג את ההצגה הזאת, הוא משלם הרבה כסף, שאין לו. ואז יום אחד זה נגמר. ואז הכל מתמוטט. זו תרבות יוון. היא מאוד מושכת. היא מאוד מפתה. וזה מה שאומר לנו כאן. כמה שאנחנו צריכים, איך אומרים? טוב שכן קרוב מאח רחוק. מה זה שכן קרוב? קרוב לאמונה, קרוב לרעיונית אליך. ולא, סליחה על הביטוי, אח שהוא רחוק. זאת אומרת שהוא כל כולו בתוך אבלי העולם הזה. יש לי חבר ש... מדי פעם אני נפגש איתו. במיוחד אחרי שקרה לו משהו.
גם פיזית. והרבה
פעמים... מה? הרבה פעמים...
גם פיזית, לא רק רוחנית.
כן, כן. הרבה פעמים אני, אין לי מה לדבר איתו. זאת אומרת, אתה מהר מאוד השיחה הולכת לכיוונים שלא מעניינים אותי. אומר לך את האמת, ברוך השם שלא מעניין אותי. ואז אני מסתכל על זה, אני אומר, תראה, איזה ריקנות. איזה ריקנות. זאת אומרת, מה מחזיק אותך בכלל לחיים?
לא רק זה, גם משחזרים, כל הזמן מחזרים לתת.
כן, הם רוצים, כי הרי מה קורה, גם
תראה. תראה שיחה כל הזמן.
לא רק זה, וגם היום אין להם את הכוח שהיה להם פעם.
נכון.
אז זה בכלל מכניס אותם לדיכאון, כי הוא לא יכול לעשות היום את מה שהוא עשה פעם. והנקודה היא מאוד חשובה. ההשפעה הזאת היא סוחפת, והיא מגרה את החושים, והיא עלולה לגרום לך להגיע למקום הכי גרוע שיכול להיות. וזה בעצם המלחמה שלנו בתרבות יוון. זה המלחמה של חנוכה. שזה אנחנו מדליקים את האור בתוך הבית, לשמור על הבית היהודי שיפיץ את האור החוצה, לרחוב, כדי שהחוב יהיה מואר עם האור שלא הפוך. לא לתת לאור מבחוץ שהוא בעצם לא אור, הוא חושך, לחדור לתוך הבית. וזה קורה. זה כאן, יש כאן סיפור מדהים שפעם, אולי נזכיר אותו עוד פעם, סיפור מדהים על... ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כולנו מכירים את הדיון הזה עם המלאך. כמה זמן יש לנו? אנחנו כולנו מכירים את הסיפור הידוע עם המלאך. עכשיו, גם כאן חשוב להבין שברגע מה קרה, ויירא כי לא יוכל לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירד יעקב, ויאבקו עמו. זאת אומרת, כאן חשוב לדעת ולהבין נקודה מאוד מעניינת. כי לכאורה אנחנו מסתכלים, רגע, אז הוא פגע בו. פגע בו או לא פגע, מי ניצח כאן? אבל התורה אומרת לך בפירוש. וירא כי לא יכול לו. זאת אומרת, כשאתה רואה שני אנשים מתווכחים רעיונית, ופתאום אחד קם מכניס סתירה לשני, סימן שזה שהכניס את הסתירה, הוא הפסיד.
הוא כבר לא יודע מה להגיד.
הוא כבר לא יודע מה להגיד, נגמר לו מה להגיד, וזה מה שהוא עושה. מספרים סיפור אמיתי, אני רוצה להגיד כאן, סיפרנו את זה כאן, ובזה אנחנו נסיים. הסיפור הוא על הרב... רבי זלמן פליטניק זצ"ל. הוא כיהן ברבנות בעיר ליברפול באנגליה. עכשיו, הוא לא כל כך סידר שם בעלי בתים, מכיוון שבעלי בתים שם היו ברובם הגדול חילונים לחלוטין, רחוקים מהדת, אבל זו הייתה קהילה. ובחוץ לך חשוב להבין שהקהילה היא מאוד מגובשת, כי זה מה שיש להם, כי היהודים הם מה שנקרא נטע זר, ולא יעזור להם כלום. אנחנו ראינו את זה לצערנו הרבי היטלר, יימח שמו וזכרו. בקיצור, ראש הקהילה היה כמובן אחד יהודי שלא בדיוק שומר מצוות, ולא רק זה, הוא ניסה להכניס יידישקייט, ונכנס לחזק את הקהילה. וכל מה שהוא עשה, הוא שם לו מקלות. הוא בא לקהילה, רוצה לתת שיעורי תורה? לא, לא צריך. רוצה זה, שככה, כל מה שהוא ניסה לתקן, כל מה שהוא ניסה לעשות, הוא היה אחד מהאנשים שתמיד, והוא היה ראש הקהילה. יום אחד, כן, היה ראש הקהילה כאילו, וזה די מייאש לרב שבא ומנסה לתקן, וכל הזמן שמים לו רגליים. בקיצור...
הוא לא רוצה שישנו את הסטטוס קוו.
לא, זה, לא, זה יותר גורם משנות את הסטטוס קוו, הוא להפך, הוא רוצה לשקוע בתוך ה... הוא רוצה להיות כמו כל הגויים, רק מה, אני בא לבית הכנסת בשבת, מה שנקרא יהודי של שבת. יום אחד... לא, הוא מגיע לרב, כשמוד הרב, יש לי בעיה, אני חושב שהרב יעזור לי. הרב מסתכל. מה קרה שהוא צריך את העזרה של הרב? הוא היה עשיר גדול מאוד, בשביל זה הוא גם היה נשיא הקהילה. זאת אומרת, מה שהיה חשוב שם זה לא הרוחניות, אלא גשמיות. ברגע שבא על המאה, הוא בא על הדעה. ולכן היה לו מון כוח בקהילה. הוא בא, הבת שלי הכירה גוי, והיא רוצה להתחתן איתו. אני לא יודע מה לעשות. אני מבקש ממך, תדבר איתה, תראה לשכנע אותה שלא לעשות את הצד. זאת אומרת, כל יהודי, בסופו של דבר יש את הנקודת אמת שלו, הוא... למרות כל ההפקרות וכל הזה, הוא לא היה מוכן שהבת שלו תתחתן עם גוי. זה כבר היה יותר מדי. כי בכל אופן הוא יהודי, ושאר קהילה יהודית. הרב אמר כמובן אין בעיה. מגיעה הבת, דיבר איתה, לא עזר כלום.
שום דבר.
ואחרת מגיע ראש הקהילה, נו, תשמע, מה אתה שווה? מה אתה רב? הנה, תראה, הבת שלי, לא השפעת עליה ולא כלום. אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור שהחפץ חיים היה מספר. היה יום אחד מגפה. פתאום פרצה מגפה, והילדים היו חולים במגפה הזאת, במחלה הזאת, ונפטרים. היה רופא אחד שמצא תרופה למחלה, היה רופא טוב, והיה הולך מעיר לעיר, לוקח, כן? בשביל אני חוזר על זה, כי זה סיפור חזק מאוד. והיה הולך מעיר לעיר, לוקח חדר במלון, ועם התרופה שהוא המציא, נותן לילדים ומרפא אותם. יום אחד שהוא הלך בדרך מעיר לעיר, ביער הוא עבר בלילה הוא עבר באיזה יער, וחבורה של שודדים התנפלה עליו. לקחו לו את כל מה שיש לו. עכשיו, ראש השודדים לוקח את התרופות, והוא ביקש מתחילה לו, תשמע, אני מבקש, זה תרופות שמצילות חיים. זה לא כסף, זה לא כזה, זה מציל חיים, ואני מציל חיים של ילדים, אל תיגע בזה, תן לי, תשמור לי על זה. הוא צוחק וטח, שבר את הכל על הרספה, והכל נשפח, הכל נגמר. טוב שישאיר אותו בחיים. הוא מגיע בבוקר לעיר שם, מגיע שם על החדר שהוא הזמין במלון, יש תור מפה להודעה חדשה. והוא לא יודע מה הוא יעשה. באמת, אין לו, הוא בא עם כל הכוונות הטובות, אבל אין לו את התרופה, מה הוא יעשה. הוא הולך ככה שפוף, מי הוא רואה בראשון עומד שם? ראש השודדים עם הבן שלו. עכשיו הוא מסתכל עליו, הוא לא מזהה אותו. וזה ברור שהוא לא מזהה אותו. טוב, כי השודד, מי יודע כמה אנשים הוא שדד באותו לילה ובכלל, הוא מאכפת לו מהקורבנות שלו. טוב, הוא נכנס, האוטופק נכנס הראשון, נכנס הוא, והוא רואה שהוא לא מזהה אותו, ואז הוא אומר לו, תשמע, בודק את הילד, יש לילד שלך את המחלה, וזה בשלבים מתקדמים מאוד, לצערי הרב, אני לא יכול לעזור לך. ואני לא יודע מהילד יחזיק מעמד עד שאני אכין תרופות חדשות. כי אתמול בלילה עברתי באיזה יער, זה וזה, וחבורה של שודדים התנפלה עליי, וראש השודדים לקח את התרופות ושבר אותם ושפך אותם על הרצפה. אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. וואלה, הוא ראש השודדים שהוא הבין. מה קרה
כאן?
תפס את השערות שלו. וואי, אני הרגתי את הילד שלי, הרגתי את הילד שלי, אוי ואבוי. אומר הרב לאותו ראש קהילה, לאותו ראש קהילה, אתה כל השנים שמת לי רגליים. אני ניסיתי להכניס יהדות, לרפא את המחלה הזאת, את החוסר חיבור לתורת, תורת השם. ניסיתי להכניס לכם, ניסיתי לחנך, ניסיתי, אבל אתה שדדת, הרסת, שברת, כל מה שניסיתי לעשות. אז למה אתה מצפה? ועכשיו זה הגיע לאן? הגיע לבת שלך. והוא גם הבין מה שהוא עשה, ומרד את השערות. אני חושב שהסיפור הזה עם כל כך הרבה מוסר השכל.
נכון.
כי הרבה פעמים גם אנחנו, כאילו מפריעים בדברים מסוימים טובים לקרוא, ואחר כך יש לנו טענות למה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים. אני לא רק מדבר על מה שקורה בחוץ, אפילו גם אנחנו בתוך תוכנו לפעמים עושים את הדברים האלה. אבל כדי שנבין את זה, אז כדאי באמת להסתכל בחוץ ולראות. שמתחילים להסיע אוטובוסים בשבת, בחינם, שרומסים את כל מה שחשוב. ולא רק זה, מה זה מגיע לנקודה, ואני באמת נזכרתי בסיפור הזה למה, ששאלו את רון חולדאי הנכבד, אם הוא היה רוצה, סיבלנו זה בשבוע שעבר, אם היה רוצה ששבת תיראה כמו יום שלישי, הוא אמר, מה פתאום? וזה מזכיר לי את הבן אדם הזה. מה אתה אומר, מה פתאום? הרי אתה הורס ורומס את כל קודשי, הקדושה של עם ישראל. איזה שבת אתה רוצה? על מה אתה מדבר בכלל? למה שמישהו ישמור שבת?
כן, אבל לא רוצים להפוך את המדינה למדינת הלכה. הם פוחדים מזה פחד מוות.
גם כאן, הרב לא ציפה שאותו ראש קהילה יהיה צדיק יסוד עולם, ושממחר כל ליברפול הם יושבים בישיבה מהבוקר עד ערב ולומדים. הוא לא ציפה לזה, תאמינו לי שלום. מה שהוא כן ציפה זה להכניס להם קצת יידישקאי. לחבר אותם ליהדות האמיתית. לא בלופים, לא סיפורים. שבא ראש עיר ונותן תחבורה ציבורית, זוהי ההכרזה. שזה באופן פרטי נעשה.
הוא משלם?
כן.
בחינם.
בחינם, בוודאי. עיריית תל אביב משלמת על זה.
לא יותר לעודד, אתה לא יודע.
זאת אומרת, תחשוב על זה שזה משלמים על זה מהמיסים, מהמיסים שחלק מהם באים ממקורות של אנשים דתיים שבעוד לא מעוניינים, ועם הכסף שלהם הוא משתמש בשביל לממן תחבורה ציבורית בשבת.
נכון, אם כבר אתה עושה את העברה, אתה קח להם כסף, למה ש...
זה לא רק קח להם כסף. התושב
שהוא מתפלל לו בכסף באותו יום שבת, צריך לממן אותם.
אם זה, נכון, אם זה יוזמה פרטית, אני עוד יכול להבין את זה. אנחנו חיים בתוך עולם הזה, ויודעים את המשמעות.
אתה חייבתי שזה יוזמה פרטית.
לא, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. וזה מה שאני אומר, זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הסיפור.
זה התחיל עם המנגל.
למה אני נזכרתי בסיפור הזה? כי זה בדיוק אותו דבר. אחר כך אתה שואל אותו אם הוא רוצה שבת, הוא אומר לך כן. תגיד לי מה אתה... איזה שבת אתה רוצה? איזה מין שבת אתה רוצה? מי, אתה תקבע איך תראה שבת יהודית?
תל אביב זה מדינה אחרת.
כן, אבל זה לא רק תל אביב, זה משתפשט לעוד מקום.
לא, זה רב הגג, יבטא.
לא משנה, אנחנו תראה, זה כמו שאתה אמרת, אתה אמרת בהתחלת הדברים שלפעמים יש את הרע, כי הרע צריך להיות כדי שיראה את הטוב.
נכון, ככה זה, ככה זה. תסתכל, כל התורה כתובה ככה.
יפה, אז מה המסקנה? המסקנה היא שלמרות שאנחנו רואים את מה שקורה, וזה כואב, ואנחנו עוד פעם צריכים להילחם בזה, אני לא אומר שלא, ועדיין להילחם, אבל מצד שני, שנראה לאן זה יכול להוביל. כמו אותו ראש קהילה. שנראה כן, לאן הדברים יכולים להוביל.
אבל כשאנחנו נראה את זה, זה כבר יהיה מאוחר.
אז שזה אנחנו לומדים.
כן.
זה בדיוק העניין, שזה אנחנו יושבים ולומדים, כדי שלא נתפתה לאור של יוון. זה בדיוק העניין. יוון זה כמו, אני אומר, אני תמיד, הסיפור הזה עם הסרט הוא כל כך חזק. כי תחשבו, אז אנחנו חיים בסרט. העולם זה עולם וירטואלי, הוא לא עולם אמיתי. אומרים, זה אלמא דשיקרא. עולם האמת זה העולם הבא. אבל אנחנו חושבים שזה האמת. אנחנו מרגישים ככה. אז שמישהו מדליק לנו את האור ורואים את האמת, אנחנו, מה אנחנו אומרים לו? תכבה את האור. טוב לנו בחושך. טוב לנו עם השתייה, טוב לנו עם הבילויים, טוב לנו עם החופשות, טוב לנו עם הכיף חיים. טוב לנו לרוץ אחרי התאוות. מה אתה רוצה מאיתנו? תעזוב אותנו. עכשיו, זה לא שהתורה אומרת, אדם תסגף את עצמך, חשוב להבין את זה. התורה אומרת, תהנה מהעולם הזה, אבל תדע מה המטרה.
יש לי חבר, יש לנו זוג חברים. שהם היו, באו ממשפחה שהוא היה הולך עם אבא שלו לבית כנסת כל שבת, אחר כך לאט לאט הוא גם התחתן עם מישהי שלא כל כך אכפת לה, וגם הוא אוכל היום הכל, הכל מכל כל, ואני כל פעם אומר לו, איך אתה יכול לאכול, נניח, בשר חזיר, אמרתי לו, סטייק כזה, סטייק לבן. הוא אומר, זה הכי טעים, הוא אומר לי. אמרתי לו, אבל אתה, זה לא שלא ראית אף פעם בחיים שלך מה זה דת. מילא, יש כאלה שהם נולדים
לבית
חילונים ולא יודעים מה זה. היום, החתן שלו התחיל לחזור מתשובה. וזה, הוא עשה בר מצווה. ולאט לאט פתאום הוא לא אוכל זה ולא אוכל זה, והוא צריך להכין לו את זה וצריך, ולאט לאט הוא מתחיל להתרגל לאכול את המאכלים המותרים ולא האסורים.
אז הנה, זה, כאילו, זה אתה ברוך רואה? השם, אתה רואה, ההשפעה החיובית. ובשביל כן. זה אני אומר, שכן אז... שווה להילחם. שכן כן. שווה לנסות. זאת אומרת, אף פעם לא להרים ידיים. זה כמו שאמרנו שבוע שעבר, סולם מוצב ארצה בתוך הקרקע.
אני רוצה לעשות מה שהוא רוצה, לא אכפת לי, כן, אבל אמרתי לו, אבל הוא בא לאכול אצלך. אתם כבר לא עושים את אותו אוכל שבישלתם קודם. היום כבר אתם מסננים את האוכל. כבר אשתך יודעת.
ובעזרת השם שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה.
כן, אז זה קורה בדרך ככה.
נכון, נכון. שזה אני אומר, לפעמים צריך לראות את הרע כדי לעשות טוב.